שלום דנית.
שלום רותם. והשבוע יש לנו אורח מיוחד, שאני ממש מתרגשת שאנחנו פוגשים אותו היום, כי הוא הגורו הבלתי מעורער של אקטיב דירקטורי. יש לו ניסיון שלא משנה כמה אנשים תכניס לחדר ותחבר יחד את כל שנות הניסיון שלהם, עדיין הוא יודע יותר מכולם, והסיפורים שהוא היה חלק מהם הם הדבר שאני הכי הייתי רוצה לשמוע, ואני ממש מקווה שגם נוכל לשמוע כמה טיפים, מה אנחנו פשוטי העם יכולים לעשות כשאנחנו מתמודדים עם כל הסייבר הזה.
אז אני חייב להגיד שזה מסוג אנשים שאי אפשר להיכנס איתו לתחרות של name dropping, כי הוא פשוט קילר אמיתי. אחרי חצי שעה של name dropping, הוא עדיין ימשיך וייתן שמות, לא לעשות איתו תחרויות. אני חושב שאפשר לחבר אותנו ליוסי ססי. ברוך הבא.
ברוך הבא.
אהלן. אהלן, בוקר טוב, מה שלומכם?
תספר לנו עליך.
יוסי המובח, כן. אז אני מובח ברגע ש... אבל נעים להכיר, יוסי ססי, אני בעצם הקר, ילד סקרן שגדל עם מחשבים, ילד מודמים מה שנקרא, גדלתי פה בנוף של שנות ה-80, ולתוך ההבטחה הגדולה של האינטרנט וכל מה שהשתבש אחר כך. אז 30 שנה עם מחשבים בתשלום, ולפני זה פשוט כנער. עבדתי בגלגולים השונים בכל מיני מקומות, אבל בעיקר אפשר לציין עשור במייקרוסופט, כולל עם קבוצות המוצר, CTO בחברות ציבוריות, אבל בסך כל רוב התקופה זה כעצמאי, עם שותפים במזמים כאלה ואחרים, של שירותים ופרודקט, ובעיקר סביב הבטחת מידע כמובן, הבטחת מידע וסייבר היום. בין היתר גם כחלק מג'אבלין נטוורקס, אם יוצא חיל האוויר, שמחרנו לאמריקאים ב-2018, והיום שותף מייסד בטנרוט, שזו חברת נישה בוטיק לשירותים בארבע יבשות, נאטו, ממשלות, צבאות, DFIR, מבדקים, PT וכו'.
אני חייב להגיד שאת המושג ילד מודמים הרבה שנים לא שמעתי. אני חייב לציין את זה, כי אני, זה היה אחד הכינויים שלי. עבדתי בנטוויז'ן לפני הרבה מאוד שנים, וכן, היו קוראים לי ילד מודמים, אני הייתי אחראי למודם בדיקה בנטוויז'ן. כן, זה ממש לוקח אותי אחורה, אנחנו מדברים פה 20 שנה אחורה בשקט. דמת, עכשיו ידעו בן כמה אני. אז כן, גם אני גדלתי בנוף של שנות ה-80-90, כן, גם אני הגעתי משם. אני חייב להבין, אתה היום עובד בטנרוט, אתם עושים IR להמון המון חברות, שזה Incident Response, אתם בעצם נענים לקריאות של חברות שפורצים להם, קראו להם ונכנסו להם ועשו להם כל מיני דברים שלא אמורים לעשות להם. בוא תספר לנו איזשהו סיפור או הבנה של מה זה הדבר הזה שנקרא Incident Response, ואיך אתם מסתכלים על זה.
אוקיי, אז Incident Response, או לפעמים הוא בא בצימות של DFIR, Data Forensics, או Digital Forensics, עם Incident Response, הגבה לאירוע החירום, זה בעצם, זה הגלגול הנוכחי של עזרה לארגון, כשיש לו אירוע מתגלגל, או פוסט אירוע משמעותי, וזה בעצם כמו, זה קהלת קלאסי, כן? אין חדש תחת השמש. זה היה הרבה מאוד שנים אחורה, פשוט בשמות שונים, בין אם זה DR או כן, או Insider Threat, אירועים של Rogue Employees, כאלה ואחרים. אבל זה ללא ספק תחום שתפס תאוצה, במקביל בערך לטיימליין של הקורונה בשנתיים האחרונות. זאת אומרת, אם שנים אחורה היה, אני אישית הייתי מקבל אירוע פעם ברבעון או משהו כזה, מאיזו אוניברסיטה או גוף ככה טיפה יותר איזוטרי, היום היינו בעצם עם boots on the ground, ממש עם צוותים בשטח, בכל האירועים שקראתם להם בעיתון בשנתיים האחרונות, ועל כל אחד כזה תוסיפו איזה 15 בערך אירועים שלא הגיעו לעיתונות, מסיבות כאלה ואחרות, וסיפור ככה, יכול לספר סיפור אולי טיפה סיסי, יש רבים, באמת תריסרים לבחור מהם, אבל זה ממש מהתקופה האחרונה, ארגון לקוח שאנחנו מגיעים אליו, שיש בו, אחרי ביצוע של החקירה הראשונית, אנחנו מוצאים קובץ על אחד משערי הארגון גדול, של עשרות ג'יגות מוצפן, בהצפנה עם מפתח גדול, סיסמה ארוכה, כן? ואנחנו לא יכולים לראות גם את תוכן הקובץ. זאת אומרת, שיש לנו פה, ואנחנו יודעים לאמת את האורך שהסיסמה פחות או יותר, כי יש לנו ריג בטנרוט במשרד עם 8 GPUs משורשרים, שיודע להריץ כמויות מאוד מאוד גדולות של צירופים ולצמצם את הזמן פיצוח של סיסמאות באורך סביר. אבל זה obviously 30 פלוס תווים, משהו כזה. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, מה עושים עם זה? האם התוקף הספיק להדליף את הקובץ הזה? האם הוא נעצר באמצע? האם חלקית? כי אין לנו מספיק לוגים של DNS, firewall וכו', לדעת ברמת ה-exfiltration אם הקובץ יצא כבר. ולא ברור, אם יש לנו פה אירוע, אם יש דלף מידע או מד עלף, לא יודע, כן, זה דנית, זה שאלות גם להפנות אלייך. כן,
אני חושב שזה שאלות בולה דנית.
כן.
אם לדווח, אם לא לדווח, אם לעשות, זה ממש בעניין של תקנות.
ואיזה סממנים יש עוד מסביב? כי בסוף שאלת הדיווח היא שאלה של גישה למאגר מידע. קובץ, שאנחנו לא יודעים מה יש בו, שיכול להיות מלא בסורסים או כל מיני מסמכים. זה לא אומר שהייתה גישה למאגר מידע של הארגון, הרי משם נגזרת חובת דיווח, אבל יש לנו כל כך הרבה דברים מעניינים לדבר עליהם, למה לדבר על חובת הדיווח?
כן, בדיוק.
ספר לנו יוסי, עם כל הגל שהתחיל עכשיו עם הקורונה באירועי סייבר והיער, אתה יכול לצייר איזשהו מכנה משותף שיש הארגונים, מה בעיקר התקיפות שיש, שנשמע את הסטטיסטיקות מהשטח? אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות מצעד שבועי של תקיפות השבוע, מה הכי עניין את כולם, ואז לעקוב אחרי המגמות.
הייתי אומר שחלק גדול מהארגונים והאירועים שאנחנו נקראים אליהם, בסך הכל די ברור, בשלב די מוקדם ברור איך נכנסו ולמה, וזה, את יודעת, בסופו של דבר, humans are humans, אז הטופ 5 או טופ 10 או whatever, מצעד הוקטורי חדירה לא משתנה, בין אם זה מיסקונפיגוריישנס או הרשאות חריגות או חוסר שימת לב לתנועה שזורמת מבחוץ, פנימה, כל מיני דברים פתוחים בממשקים החיצוניים, קלאוד או RDP שנשאר פתוח בברוט פורס. אני קורא לזה, יש את הוולנרביליטי התורן, בין אם זה VPN לא מפוצ'פאץ' או סיטריקס לא מפוצ'פאץ' או בסך הכל למי שעוקב אחרי התחום ונמצא עם יד על הדופק ובסך הכל קורא חדשות לבקרים מה ה-CVE ומה רץ כרגע, הוא לא מופתע, זאת אומרת זה לא כזה מרתק, כן, בטבלת המצדים, מי שרואה את הלהיט בראש,
אני כבר מתכננת. אני כבר מתכננת את זה. יוסי, אתה תעניק את הגביע בטקס שלנו.
אולי אפשר לעשות גם את וונביליטי השנתי, את יודעת, במצד השנתי.
עושים, אגב, יש גופים, כן. יש גופים בחול שעושים כאלה, הוולנרביליטי של השנה, האקספלויט של השנה, האקספלויט המפתיע של השנה, שפרץ, תרתי משמע, למשרד.
יוסי, אנחנו יודעים למשל היום שאחד הדברים הכי משמעותיים שיש בעולם של הקלאוד זה מיסקונפיגוריישן, אבל הדבר הזה שקוראים לו מיסקונפיגוריישן הוא מוצא בכלל במקומות אחרים. אתה המומחיות שלך, מי שאתה, הבקבון שלך, מה שנקרא, זה בכלל אקטיב דירקטורי, דומיין קונטרולרים. הכמות של המערכות שיש בקומפלקס הענקי הזה שקוראים לו אקטיב דירקטורי דומיין קונטרולר הוא כל כך גדול, הוא כל כך משמעותי, ואני חושב שהיום ארגונים פשוט לוקחים את הפשט בעניינים האלה ופשוט לוקחים אקטיב דירקטורי, מתקינים אותו, משאירים 99.9992 דיפולטיבי בכלל, לא נוגעים בו, ואז זה המיסקונפיגוריישן הכי גדול ומשמעותי. כשאני הולך לקלאוד למשל, כמו אמזון, או שאני הולך לאז'ור, הם סוגרים לי ברמת ההרשאות את 99% מהדברים, אז אני די מאובטח. כשלוקחים אקטיב דירקטורי, רוב הדברים שם הם לא בסדר. איך מתמודדים עם דברים כאלה?
כן, אז Active Directory, לסבר את האוזן למשפחות קווים לדמותו, זה כמובן הטכנולוגיה הסופר פופולרית שנמצאת ב-95% בערך מהארגונים בעולם, היא רוקסטאר של מערכות הפעלה בסביבת מייקרוסופט. זה בעצם, כן, זה נמצא בכל ארגון. אני אוהב להגדיר את זה שאם אני זורק אבן עכשיו מהחלון, אני אפגע באנד פוינט שמחובר ל-Active Directory איפשהו, בארגון שלכם גם, סביר להניח, וזה Central כן, זה ארגון של כל האותנטיקיישן, כל מודל ה-access control, כל הבקרת גישה של הארגון עובר דרכו, וגם מערכות non-Microsoft מתחברות דרכו, כן, לינוקסים, מקים ואחרים. מערכת הזו, האתגר בה זה שהיא נהגתה 3 עשורים אחורה, ונהייתה מאוד מאוד נפוצה, ובסך הכל, היא באה לפני כל מה שאנחנו מכירים היום, זאת אומרת, לפני קלאוד, לפני וירטואליזציה אפילו, לפני גוגל, לפני הרבה מאוד דברים שהעולם רגיל אליהם, ואני חושב שהיא סוג של, היא גם קדימה, היא תהיה סוג של מיינפריים של ווינדוס, היא לא הולכת להיעלם. נכון שבארגונים קטנים שעולים היום לאוויר, הם לפעמים עולים Cloud Only או עם Azure AD, Join וכאלה, אבל Azure AD אין לו שום קשר ל-AD חוץ מהשם, ואני לא רואה את זה נעלם. באמת, AD הופך להיות כל כך מסוכן וטרגטד, כן, מאוד מתורגט, בגלל שיש סט עצום של אפשרויות ל-reconnaissance, lateral movement, credential theft. ההתפשטות הרוחבית היא פשוט מתבקשת עבור פוגענים, בין אם זה ransomware-ים או כל מה שקשור לדלף מידע, השגה ומציאה של נכסי מידע במיפוי שלהם, מיפוי של יוזרים פריבילגיים והשתלטות עליהם. פשוט לתוקף זה make sense למנף את התשתית המבוזרת הזאת. וחסר ידע. גם היום אני בא לארגונים ענקיים, כן, של 150, 200 אלף end points, Fortune 500, ואני רואה חוסר ידע במחלקות security ו-IT, ואתה יודע שזה כמה סיבות טובות, מעבר ל... היסטוריה שציינתי, זה גם טכנולוגיה שישבה המון שנים ועדיין יושבת ב-IT ולא בסקיורטי, אז הסיסו מגלה אותה באיחור, ולמרות שבחמש, שש, שבע שנים האחרונות היו כבר 4 אקזיטים סביב AD Security, נטו על ה-On-Prem טכנולוגי הזה, כן, שזה האורטו מייקרוסופט, ג'אבלין נטוורקס, אנחנו עם סימנטק ופריאמפט עם קראוד סטרייק ועל סיד עם טנאבל והיד נטויה ועוד כל מיני קטנים, אני ציינתי רק את כל משהו כזה 100 מיליון דולר ומעלה, עדיין קשה מאוד מאוד להגן על אקטיב דירקטורי. אז גם עם טכנולוגיות ופתרונות שהומצאו ושלוש מארבע ישראלים, שזה די מרשים שנמכרו שם, אבל עדיין צריך המון ידע והמון סבלנות, ובעיקר continuous monitoring של סט מאוד מאוד רחב של מזהים, ומוצאים עד היום מתקפות חדשות. זה מורכב, כן? It's complicated.
אז תגיד לי, בנג'מין דלפי, היוצר של מימיקץ המפורסמת, עד כמה באמת הוא עשה גלים בעולם, בעולם הזה של האקטיב דירקטורי?
אז בנג'מין דלפי, הצרפתי המפורסם, הוא עושה למייקרוסופט הרבה חיים קשים, לא רק לאקטיב דירקטורי, לווינדוס בכלל, למייקרוסופט כפלטפורמה, כי בעצם, מה שמי שפחות מכיר, בנג'מין הוא האוטור של מימיקץ, פרויקט שהוא כתב בשעות הפנאי, כמו שהוא אוהב להגדיר את זה, ולא ככלי פריצה בהכרח, למרות שהכלי שלו משמש הרבה מאוד מלווירים, והוא מובנה למשל בנוטפטיה, אחד הסופליי צ'יין הכי נוטוריוס של ה-4-5 שנים האחרונות, שירד דרך החשבשבת האוקראינית לכל העולם, כולל מיירסק והשבית אותה, אבל... כן, אתה יודע, מימיקץ זה כלי, זה סוויס ארמי נייף כזה לקרדנשל, זה יודע לעשות דאמפ של קרדנשלס בשלל צורות, כן, in memory, RDP, זה, whatever. אבל Active Directory הוא הרבה מעבר למימיקץ, הוא הרבה מעבר לבנג'מין והמתקפות שלו לוקלית ומרוחק. יש שם סט רחב מאוד של קונפיגורציות בעתיות, חולשות בפרוטוקולים, ב-APIs, AD גם, לא רק שהוא מאוד trusted מכל endpoint בארגון, שכל חפש, כל לפטופ של מזכיר, מזכירה, נהיה... כן, פוטנציאל תקיפה, רגל ציר בתוך הרשת עצום, הוא גם חשוף בסט רחב של תרסרי פרוטוקולים ו-APIs, Kerberos, DNS, RDP, WMI, LDAP, DCOM, Summer, OLEDB, ADWS, you name it, כן, ואני לא מתחמם אפילו, אז באמת צריך ידע וצריך... קצת מומחיות לעניין, ואנשים טובים גם בצוותים של הלקוח, בשביל לשבת ולנטר ולייצר חוקה טובה לדבר הזה.
אמרתי לך, name dropping זה הקטע שלו. זה ממש שם.
אני פשוט שמחה שאני מבינה את כל מה שהוא אומר.
על כל אחד מהם אני יכול לדבר שבוע, על כל אחד מהפרוטוקולים שציינתי, כן? אבל זה אין ברירה. זמננו קצוב פה, תרתי משמע, לא רק בתוכנית.
אחרי כל מה שדיברנו, למה אנחנו עדיין שמתקינים Active Directory, שזה הדבר הכי בסיסי בעולם, לא מקבלים אותו מובטח, ברמה בסיסית?
כי זו טכנולוגיה, כי זה קצת כמו לשאול למה שאני מקבל אינטרנט, אני לא מקבל אותו מובטח. TCP/IP, סוויטת הפרוטוקולים של האינטרנט, פותחה, נהגתה, סוף 60, תחילת שנות ה-70, סקיורטי מעולם לא היה דיזיין גול, של TCP/IP. זה היה בכלל נולד בזכות הרוסים והמלחמה הקרה של הרוסים האמריקאים, יש לנו בכלל אינטרנט. אתה יודע, המטרה הייתה לשרוד נפילה פיזית, כן? פשוט continuity של הפקט, שהפקט יעבור גם אם צומת אחד או יותר נפל בדרך. זהו, זה הרזיליאנסי שעמד לנגד עיניהם. לא ספופינג, נון רפיודיאשן, כל מה שקורה פה ב-30 שנה האחרונות. ואותו דבר, אקטיב דירקטורי, הוא נהגה איפשהו שם ב-90s, כאשר דיסקים היו 80 מגה, זה היה הדיסק הכי גדול, זה הדיזיין של AD. מייקרוסופט לא הייתה בשרתים באנטרפרייז, היא עשתה צעדים ראשונים על אגף של נובל, ואתה יודע, פשוט סט הנוף האיומים ש-AD צריך להתמודד איתו היום, לא היה קיים. תחשוב לבנות מערכת לרנסומוור וקלאוד טקסט שעושים lateral movement מהקלאוד. אגב, קצת לאזן את הירידות ה-AD ו-on-prem technology, אבל סולר ווינס והרבה מאוד קסיה, וכל מה שאנחנו רואים בתקופה האחרונה זה lateral movement מהקלאוד ל-on-prem. מי שתוקף אותנו זה הקלאוד, אז הקלאוד לא כזה מובטח, בואו. זה אמנם הספק סוגר לי קצת יותר פינות ב-80-20, בפרטו של הידועים, ב-unknown, הקלאוד הוא וקטור עצום. אז כן, AD הוא פשוט נולד בתקופה שהסט איומים שהוא גדל וזכה לסביבה וחיים ארוכים להתבגר לתוכם, פשוט לא מתאים לדיזיין שלו.
עכשיו תגיד, אנחנו מדברים על מרחבי תקיפה כל כך גדולים וכל כך הרבה חולשות. אתם עוסקים גם בפיטי, אתם מבצעים תקיפה של מערכות כדי להראות ללקוח איפה יש חולשות, אבל יש לכל ארגון כל כך הרבה מערכות, ובכל פעם מבצעים פיטי למערכת אחת אחרת, זה לא באמת תופס. אז מה אתה מציע לארגון, איך לנהל את שגרת הפיטי שלו?
כן, אז לגבי פיטי ומבדקים באופן כללי, אינטרנל, אקסטרנל, בלק בוקס, ווייט בוקס, יש כמה רמות, ואני חושב שאיך ארגון צריך לגשת למבדקים, זה תלוי באמת בסייבר רזיליאנסי או סייבר מצ'ורטי שלו, איפה הוא נמצא מבחינת בשלות. כמובן ארגון שלא עשה, לא עושה פיטי כזה ואחר פעם, פעמיים בשנה, בין אם זה מכוח רגולציה או לא, כדאי שיתחיל אולי אפילו מכמה צעדים מקדימים, שזה סים, סוק, כל הבייסיק בקרות בסיסיות, כן, שיעבור על בקרות. כן, כי תראי, בכנות חבל על הכסף. אני אומר בתור אחד שפיטי זה לחם חוקו ואנחנו מתפרנסים מזה, אבל זה ברור שתחדרו וברור שיהיה המון ממצאים. אז אם אתם רוצים לפחות לקבל איזה משהו קצת יותר ממוקד, אז כן הייתי מתחיל מלעשות סבב של בייסיקס 101, בדק בית של הסיסו וה-IT והסקופס בבית, ברמת בקרות בסיסיות, באנד פוינט, בנטוורק, בפרימיטר, לעשות איזה סקר, לשמוע, לדבר עם קולגות, לראות שיש לכם איזה מינימום של דבר. מעבר לזה, כמה טיפים כלליים לגבי פיטיז, זה לנסות כמובן לעבוד עם, לשאול ספקים, לברר גם בתעשייה לגבי פרויקטים אחרים שהם עשו, לקוחות אחרים, להחליף ספקים, לרענן. אני מגיע ללקוחות לפעמים שלוקחים אותנו לפיטי, אני מוצא שם ממצאים, 15 שנה נמצאים שם, ואז הם אומרים לי, כן, החברה שהייתה, יש לנו, היינו 12 שנה עם אותה חברת פיטי, וזה ביג נו-נו, זה קצת כמו ספרטה, מי שמכיר את הסיפורים של ספרטה, הם לא היו יוצאים למלחמה עם אויב יותר משלוש פעמים ברצף, כן? כי כבר היה מכיר את הטקטיקות שלהם וכולי, אז אנשים מוכשרים ככל שיהיו, קולגות אהובים בשוק, ויש רבים כאלה, אנחנו מפטרים את עצמנו אחרי כמה שנים מלקוח בפיטי, כן? שנתיים, שלוש, לא בגלל שאין לנו מה לחדש, יש לנו, אבל בסך כל, פיטי זה שילוב של מיינדסט עם סקיל סט וטול סט. זאת אומרת, אתה רוצה לרענן לא דין יוצא 8200 כדין, לא יודע, ככה שואל או חתול רחוב רוסי שרואה אקסה מול העיניים ולא עבר בשום יחידה מובחרת, ואתה כן רוצה לרענן, גם אצלנו בצוות אגב, אנחנו עושים את הדייברסיטי הזה באופן מובנה. אז אתה כן רוצה לרענן עיניים טריות שישזפו אורח לרגע שישזוף כל פגע, ולגבי המצ'ורטי הבא זה כמובן לעשות או מבדקים, ממש assessments ולא פיטי, לא להשיג דגל, אלא לנתח ממשקי תקיפה, יותר לנתח את tech surface מאשר להשיג דגל, זה משהו שאנחנו עושים אצל רוב הלקוחות שלנו, אחרי שהם מבינים שקל לנו להגיע לדומיין אדמין, אנחנו, הממוצע שלנו זה 7 דקות, מיוזר רגיל לדומיין אדמין, בלי לוקל אדמין, בלי כלום. שאל אותי כיצד, מה שנקרא אחר כך, אבל אז לעשות יותר ניתוח של ממשקי תקיפה ו-Tech Surface Reduction, והצעד ה-Holy Grail בסוף זה להגיע לרטים, שרטים זה כבר בשביל לעשות אותו ארגון באמת צריך להיות מצ'ור אחרי סט רחב של דוחות וטיפול בהם, חשוב מאוד לעשות פולו-אפ ולטפל בכל הממצאים קריטיים ואחרים, וברטים כבר אין טעם לעשות באמת רטים אם אין לכם סים, סוק ומצ'וריטי מסוים וצוותים שמגיבים לסיגנלים בזמן אמת וטרט הנטינג בסיסי, בלי הדברים האלה, בלי קורלציה של אבנטים וכולי, אין טעם בכלל להיכנס לרטים שזה קמפיין מתורגת ולהסיר את הכפפות ושבו אנחנו יכולים יצירתית להתלבש על וקטורים שונים בארגון, פיזי, אונליין. אז זה ממש ככה בגדול.
רותם, מה דעתך שנעבור לשלב השאלה הזהה?
יאללה, בוא נשאל את שלב השאלה הזהה.
אז אנחנו שואלים שאלות. התשובה צריכה להיות קצרה. מילה, שתיים, משפט, ואם ממש ממש יהיה צורך להרחיב, אז אנחנו נרשה. אבל הרעיון הוא באמת שנרוץ על זה.
אוקיי.
אוקיי?
יאללה, שוט.
מה האתגר הכי משמעותי במקצוע?
לא להישחק.
אם היית ממליץ לאחרים שרוצים להפוך לסיסו, מה הדבר הכי משמעותי שסיסו חייב לדעת? אגב, בעניין שלך יכול להיות אולי גם תוקף או חוקר.
זה טיפ אחר לתוקף, לחוקר ולסיסו. לסיסו הייתי ממליץ, זה לא אשמתך. זה הטיפ הכי גדול. כן, אתה פשוט מראש בחרת בעיסוק סיזיפי, סמי מזוכיסטי, שהסיכוי לשרוד מתקפה, כל הסיכויים נגדך. כן, אז... אבל לסיסו, אתה חי על best effort. כן.
לסיסו שאין כסף, מה הדבר הכי חשוב? להוציא עליו כסף.
אנשים טובים.
איך נצליח להביא עוד נשים לתחום?
פשוט תרעיינו יותר, ותבינו שהדייברסיטי הזה הוא חשוב.
אני הבאתי מרעיינת, יותר מזה...
יותר, בדיוק, אצלך זה 50-50, יפה. אני חייב להודות שבאמת, לא סתם, לא בגלל השאלה, כמה מהכוחות היותר מבריקים שנתקלתי גם אצל לקוחות וגם אצלנו בצוות, וזה פשוט חשיבה אחרת. אני לא נכנס ללמה זה ואיך זה, אבל זה באמת נותן משהו אחר בצוות. לא ברמה של צבע, ברמה של תוצאות, נטו. והגעה ליעדים. אז תחשבו על זה, גם האנשים שחושבים על זה לא ממקום של אפליה מתקנת וזה, זה פשוט נטו מביא אותך למקומות יותר טובים, תוצאות יותר טובות.
בלי להיות ברור מאליו, פיטי או סקר סיכונים?
נידר, אפשר לומר נידר? הייתי הולך על אססמנט מעמיק או על רטים לארגון בשל, אבל... אתה יודע, סקר סיכונים זה כזה, נהיה כזה צ'קליסט, אתה יודע. Do you take this document for your I do, אתה יודע, אבל לא איזו, בוא נאמר.
סיסו טוב הוא סיסו מנהל או סיסו טכני?
אני נוטה לומר neither. אם מעקמים לי את היד, אז מנהל, אבל מה זה מנהל? זה, הייתי אומר שזה סיסו שבאמת יודע לתעדף מה חשוב ומבין את העסק, כי בסוף זה ניהול סיכונים וזה עסקי. אז אם אתה קורא לזה מנהל, זה בסדר, אבל אתה צריך להבין את הסיכונים ולתעדף אותם. אם זה בשבילך מנהל, אז בסדר. אני מכיר מנהלים שלא יודעים לעשות את זה, ואני מכיר אנשים טכניים שיודעים לעשות את זה.
מובן לגמרי. איזה הסמכה הכי חשובה לסיסו?
להיות בן אדם.
אני חושב שבכל מקצוע.
אני גם, כן, בייחוד בסיסו, אתה, אתה יודע, משרתם של מולטיפל מאסטרס, ולקוחות, וספקים, והנהלה, ו... אבל אתה יודע... הסמכה אחת, אם אתה יותר באוריינטציה טכנית, CISSP היה ונותר לא רע בכלל, ואתה יודע, לאחרים יש, תבחרו מה שבא לכם, לא יודע, סיסה, זה, whatever.
כולם מדברים על CSSP דרך אגב, וצריך לזכור את האמת הרעה, אנחנו לקראת סוף 2021, ויש 415 CSSP במדינת ישראל.
לא יאומן, פשוט לא יאומן. ואני מאמר ש 300 מהם בשנתיים האחרונות אולי.
מה נקודת החולשה הכי גדולה במשק הישראלי?
אני חושב הפער בתפיסה שלנו כלפי עצמנו. זאת אומרת, הפער בין היכולות ההתקפיות להגנתיות. אנחנו אוהבים ללכת עם התחושה של... אתה יודע, כל ה-8200 וזה וכולי, וכל מיני וידאו עם מצחיקים שאיך השתלטו על מצלמות בכלא איראני, שזה בכלל לא קשור אלינו, זה בכלל להציל את אלי, זה ארגון אחר. ובו זמנית אנחנו לא דואגים לגיבויים, מקליקים על כל שטות, לא דואגים לפאצ'ים ואפדייטים, מלאים ב-end of life, מלאים בעצמנו, full of ourselves, גם ברשתות air-gapped, בלי אינטרנט, שזה אשליה מוזרה שבנקים וביטחוני חיים בה, בהכללה, כן? לא כולם. שלי זה לא יקרה. בזמן שאנחנו מדליפים מידע מרשתות סגורות בלי אינטרנט בכל דרך אפשרית, וב-100% הצלחה בכל מבדק. ולא משנה אם זה כספומטים או whatever. זו הנקודה החלשה. שלהבדיל מהתורה, סייבר ניתן לכולם, ואנחנו צריכים להבין את זה, שאנחנו לא איזה עם סגולה בסייבר בהכרח.
אז בוא נסתכל על זה ככה. תן לנו איזה חמישה דברים שהם הכי חשובים לארגון להסתכל עליהם בנושא של הבטחת מידע.
הטופ 5 ותתכונן לאירוע הגדול.
כן.
אוקיי. גיבויים... שאני אומר כל מילה כזאת זה תורה שלמה, כן?
לגמרי.
DR, recovery, encrypted backups, לוודא גישה לבקאפס, חד כיווני, בלה בלה בלה. אז אני לא אכנס לכל אחד למה פירוט, אבל גיבויים, עדכונים, גם כל מילה זה end of life, זה patching, אסטרטגיה ל-virtual patching כשאין עדכונים. סליחה, זה הפעם האחרונה שאני מפרט. גיבויים, עדכונים.
תפרט בכיף.
כל ה... לא להקליק. Human Factor, כן, מודעות, זה, whatever. כל הנושא של יוזרים פריבילגיים, היגיינה של יוזרים פריבילגיים, ששם באמת, וואו, זה כאילו, כל פעם מחדש. אני בכנות חושב שמשתמשים פריבילגיים זה התחום שבו אני לא פגשתי ארגון אחד, ואני באמת פוגש הרבה, שלוש ספרות של כמות ארגונים בשנה ממוצעת, בשלוש שפות, שמשתמשים פריבילגיים מנוהל עד הסוף נכון. אני מדבר על הכל, עיקרון הפרדת כיורים, משתמש נפרד לפריבילגי ולרגיל, ו-MFA ו-Protected Groups, ועבודה בפרוטוקולים מאובטחים ובלי מבטחות חלשים, ובאמת, אז זה הרביעי היה, נכון? פריבילגים? וכמה יש לי? חמישה? וחמישי זה MFA Everything. פשוט הכל. עכשיו, MFA זה קצת כמו השלום, הוא מתחיל בתוכי, אז אתה חייב... אני מדבר על MFA בכל שעל בחיים שלך, הג'ימל, אינסטגרם, טוויטר, דרופבוקס, ותעדיף טוקן פיזי עם פרייבט קי על הדונגל שלך, ולא SMS, כמובן הפורום הכי נחות ועם מולטיפל ווייז לעקוף אותו, זה SMS, הודעות טקסט, אחרי זה יש אונטיטיקייטר אפס וכל המשחקים האלה, OTPs, כן, טיים בייסט, ועדיף טוקן פיזי. כן, פידו, טייטן, whatever, אבל תתחילו מהחיים האישיים, תוסיפו לארגון, ויש היום אפשרויות לאכוף continuous MFA בלן פר סרוויס. כן, מה שנקרא, שאל אותי כיצד, אבל...
נראה לי שזה שיחה אחרת לגמרי, רק הנושא הזה.
זה שיחה אחרת.
מדברים, אנחנו כל הזמן אבל מדברים על זה, ודיברנו על זה גם היום, שלא מגדירים מספיק את האקטיב דירקטורי, שהמשתמשים עצמם הם לא בסדר כל הזמן. אבל כשאני חושבת על זה עכשיו, אנחנו מנסים לכפות עולם של מכונות על צורת המחשבה של בני האדם. זאת אומרת, אני מכירה מארגונים, כל הטוקנים וזה, הם יודעים שצריך, כולם יודעים שצריך, אבל אדם לא יכול להחזיק בכל זה. לעשות את כל ההגדרות, גם את כל ההגדרות הספציפיות של Active Directory, ושל כל רכיב אחר שתביא, וגם של הענן, וגם להמשיך ולנהל את הארגון, וגם את העומדות של העובדים, והאדמינים צריכים לעבוד, וכולם עדיין רוצים להמשיך לעבוד ולהמשיך את הביזנס. אז נכון שזה עולם של סיכונים, אבל כשאנחנו מדברים איתך ומבינים את הפרטים יותר טוב, זה באמת סוג של מלחמה לא אפשרית. ואם אפשר להפסיק להילחם אחרי 3 שנים, אולי נוכל למצוא לזה איזשהו ממשק.
נכון, תראה, המתקפות נהיות יותר ויותר מתוחכמות, והעולם עובר כל הזמן, האינוביישן בתחום הוא מגיע מהתוקפים, לא מהמגינים, כן? סיסו לפעמים מבינים את זה הפוך. מי שגורר את התעשייה לחדשנות ולהתפתח זה התוקפים, בלעדיהם, בלי הנגיפים, אין כן, תרופות. מעבר לזה, יש גם מצוקת כוח אדם חמורה בתחום. זה גם לא מחדש, אולי יותר מדי, אבל כן צריך להתייחס אליה בהתאם לגודל הארגון ולבגרות של הסייבר שלך. אם אתה ארגון קטן, אז תעזר, באופן כללי תעזר. תעזרו באחרים. אל תמציאו את הגלגל, ותעזרו במומחים בתחומים שלהם, כן? זה קצת דור שגוגל הוא כלי בלתי יסולה בפז והוא מדהים, אבל כל הדור של תן לו בנקס קליק ימני ויש ויש על המסך תחליק הצידה, קצת מאבד את המאסטרי, אנחנו טיפה איבדנו את היכולת להבין הכל על הבורג. וכן, יש מלא ברגים. בתעשייה הזאת, וצריך מומחים נכון. לברגים.
פעם היו מומחים למערכות, מומחים כאלה ואחרים. היום כשכולם צריכים לעשות הכל, אני חושבת שאחת הדרכים שאנחנו רואים שמתחילות לצוץ, זה באמת קהילות. זאת אומרת, קהילות הופכות להיות יותר.
אז בקהילות רואים את המומחים האלה, והייתי אומר באמת, בהתאם לגודל של הארגון, לקחת את זה מקום פרקטי של מה יכול לעזור לארגונים. אם אתה ארגון קטן, אז פשוט תעבוד עם Managed Provider, כן? עם איזה MSSP. אם אתה ארגון בינוני גדול, פשוט תשקיע באנשים מאוד מאוד טובים, מאוד, קודם כל שההשקעה תהיה באנשים, כי בסוף אין תחליף ל-Human Factor שבונה את הבקרות ומנטר וכולי. ותעבוד עם ספקים טובים בתחומים שלהם. ואם אתה ארגון גדול, גדול שיש לו יכולת ומשאבים להשקיע, תבנה רטים אצלך. תייצר רטים, שהוא רטים יוניק.
אין אנשים!
מדהים.
אם את ארגון קטן, ואתה לוקח MSSP קטנצ'יק, אז הוא משתמש בקסיה, ותוקפים אותך משם. אם אתה ארגון מאוד מאוד גדול, שמנהל את זה אצלך, ואתה עושה את זה כל אין-האוס, אתה משתמש בסולארווינדס. אי אפשר באמת לברוח. אז בוא נשאל את השאלה האמיתית, יוסי, בוא נשאל תכלס את השאלה, שאני חושב שכולם רוצים לשאול אותה, ואף אחד באמת לא שואל אותה, אף אחד לא שמעתי מי ששואל אותה. יש לזה סוף? אני אחליט עכשיו שבארגון שלי, שזה אנטרפרייז גדול, אני לא משקיע 3% או 2% מכל ההכנסות שלי על הבטחת מידע, 3, סליחה. אז אני לא אשקיע 3% על העניין של הבטחת מידע, אני אשקיע 30% על הבטחת מידע. זה עדיין נותן לי את היכולת לישון טוב בלילה בקטע שלא יפרצו לי.
אתה צריך לישון טוב בלילה, בייחוד אתה סיסו, אני מדבר אליך, ריגרדלס לגבי התקציב שלך. זה הבשורה החשובה שלי לסיסו. אל תשחקו, זה לא באשמתכם, לא רק שלא you didn't start the fire, אתם גם לא תחבו אותה. אתם כן יכולים להעניק לארגון שלכם, בסט רחב של מאמצים, סיכוי הגון לשרוד שדה קו מאוד לא הוגן, ולצמצם מאירוע רחב נפגעים לאירוע מינורי. כי בסוף אין ארגון שלא יחדר. במוטיבציה וזמן כל ארגון יחדר בעולם. NSA, CIA, בואינג, NASA, you name it. כל אלה נחדרו מספר פעמים והכל טוב.
אז למה לנסות?
אז למה לנסות? כי אנחנו מחויבים לצמצם ולמנוע את האירוע הגדול הבא. אירועים מינורים שיהיו. אנחנו נמצאים בתחום שבו אין כלי כסף, אין נוקאוטים. אתה מנצח בנקודות 24/7. ומי שזה לא מתאים לא מתאים לו האינטנסיטי הזה, שימצא עיסוק אחר. אני אומר את זה הכי סטרייט פורד, אבל אם כבר בחרת להיות פה, אז ברכותיי, א', לא משעמם, ב', אם אתה אוהב ללמוד, אתה נמצא במקום הנכון, ג', אם אתה, כמו שאתה אומר, זה לא ייגמר אף פעם ולגמרי מסכים עם זה, אז זה גם אומר ג'וב סקיורטי, הבטחת הכנסה קדימה, ותדע שאתה נמצא בתחום לא רק שהוא מתחדש ובלתי פוסק, שאם אתה תדע לקחת אותו בחצי כוס המלאה ולהיות חיובי ואופטימי לגביו, ולא לשקוע, לא לשקוע תחת הנטל והדיכאון, ולא להרגיש בחושך לבד, regardless המוצא העדתי שלך, מאיפה ההורים באו, אז אם תדע לא לעשות את הדבר הזה, צפייה לך רכיבה יפה, מה שנקרא. בתרגום קלוקל רייד.
יוסי, היה מאוד מאוד מעניין, ונהננו, ואני חושבת שיש כאן הרבה מאוד טיפים שכולם יכולים לקחת איתם, כל אחד והתפקיד שלו והעולם שלו, אם הוא בעולם הסייבר או לא בעולם הסייבר. אני מאוד נהניתי, אז ממש תודה לך.
אני חושב שזה היה רעיון מעורר השראה.
בשמחה, נהניתי מאוד, תודה רבה לכם על ההזמנה ועל הזמן.
ושלא יהיה ספק יוסי, אם יקרה לי משהו אני מתקשר אליך, שלא יהיה ספק.
היה רישי.
אז תודה רבה יוסי.
תודה לכם.
תודה גם לך, דנית, על עוד תוכנית של מדברים סייבר.
הצצה אל מאחורי הקלעים של עולם הסייבר.
ביי.
ביי.